הרב אומר כך, בכלל יסוד העונשים המתייחסים לעוברי דרך השם הוא בנוי על מטרת ההשגחה העליונה לשכלול המציאות. בסדר, נעצור רגע באמצע המשפט. הרב אומר שכשחלילה מגיע לעולם עונש, בסדר? עונש לאדם הפרטי, עונש לציבור, עונש לכלל, זה לא משהו מקרי. כן? דיברנו על זה קצת, נראה לי אתמול, אני לא זוכרת מתי, שכל עניינו של העולם הזה להפוך אותנו ליותר טובים, ליותר ישרים, ליותר אמיתיים. העולם הזה הוא לא סתם, בסדר? ריבונו של עולם לא ברא את העולם סתם בלי מטרה שנחיה, לא. המטרה שלנו בעולם זה לקדם את הטוב, להוסיף טוב, זה לטפס מדרגות, זה שיהיה עוד ועוד 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 טוב, עד שנגיע לטוב השלם. אז כשיש עונש, זה לא חס ושלום, חס וחלילה, כן, אני אפילו לא רוצה להגיד את זה, שחס ושלום, כן, שריבונו של עולם חטף קריזה, כן, אסור להגיד את זה אפילו. בסדר? זה בכלל לא הסיפור, זה בכלל לא הכוונה. כשיש עונש, זה חלק מתוכנית אלוקית שמטפלת במוסריות של המציאות. תליה, אנחנו מזמינות אותך להתקרב אלינו. עכשיו, הרב אומר, הוא חשם שלא חיסר האדון ברוך הוא בעולמו כלום. מהמון סיבות רבות ושונות שמגיעות למטרתן. בתחילה, תחילה תקופה אינטט. כן, אמרתי לכם, לא למדנו את ההתחלה. בסדר? ממש ממש את ההתחלה. הוא חשם שלא חיסר אדון ברוך הוא בעולמו כלום, מהמון סיבות רבות ושונות שמגיעות למטרתן, לשכלל על ידן את המון יצוריו, להוציא כלי למעשה ובכל מערכת הבריאה, תכף נסביר את זה, כן, קל וחומר שלא יחסר סיבות ומערכות מסבבות לשכלול רוח האדם והטבת מוסרו ועדינות נפשו. אז אומר הרב שכל העולם הזה, כל המציאות כולה היא בנויה המון 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 פרטים שקשורים אחד לשני, המון חוקים שמובילים את העולם שקשורים אחד לשני, המון מפגשים של סיטואציות בתוך המציאות שהם כל מה שמתרחש זה מערכת שלמה של העולם. אבל העולם הזה הוא לא רק פיזי, העולם הזה הוא לא רק גשמי, העולם הזה יש לו מגמה. וכמו שכל המערכות של הטבע, של הפיזיולוגיה, של החומריות הן מאוד 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 מדויקות וארוכות כמו שצריך, לכל נברא יש את המזון שלו, גם נברא שהוא מאוד מאוד גדול וגם נברא שהוא קטן שאת בכלל לא רואה אותו, לכל נברא יש את המקום שלו. נכון, דוב לבן לא ייתנו לו לחיות במדבר סהרה, נכון? באופן מפתיע הוא חי בקוטב. למה הוא חי בקוטב? כי הוא נברא בצורה מדויקת, מתאים לקוטב. ויצורים שחיים בתוך מערות ובחיים שלהם הם לא ראו את אור השמש, כן, אז הם נראים כמו לבקנים, אין להם בכלל שום צבע, ויש להם שם בתוך המערות בדיוק בדיוק את התנאים ששם הם צריכים לחיות, וזה הרבה הרבה יותר סבוך ממה שאני אומרת. זה בעולם הגשמי. אותו דבר אומר הרב בעולם הרוחני, בעולם המוסרי. העולם הזה נברא כדי שנצמח, כדי שנתקדם, כדי שנקדם אותו. אין דבר שקורה בטעות. לא כל דבר זה עונש, בסדר? ממש לא. עונש זה סוג מסוים. הרבה פעמים, אמרנו, הרבה פעמים כאב זה לא עונש. הרבה פעמים כאב זה מקום כדי שנצמח למדרגה חדשה שאנחנו לא צומחים אליה. אז הכאב גורם לנו להתברר, הכאב גורם לנו להרגיש פתאום את החיסרון שבתוכנו ושאנחנו צריכים לזוז קדימה. אבל אין דבר שבמקרה, אין כאב שבא במקרה, אין איסורים שבאים במקרה. שוב, זה חלק מתוכנית הרבה 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 יותר רחבה ממה שאנחנו מבינות. זוכרות, אמרנו, אם יש אדם חולה, לא יודעת, בשכונה שלך, את לא כך מכירה אותו, אולי את אומרת לו שלום, כאילו את שואלת את עצמך, מה זה קשור אליי? זה קשור אלייך, זה קשור. זה קשור, אנחנו חבורים, המערכות סבוכות זו בזו. אם יש מישהו חולה, גם אני צריכה לחשוב מה אני צריכה לעשות בשביל הבריאות שלו, בשביל הרפואה שלו. יכול להיות שמה שאני צריכה לעשות זה רק להגיד פרק תהילים. יכול להיות. ויכול להיות שמה שאני צריכה לעשות זה להביא פעם בשבוע למשפחה הזאת ארוחת צהריים. יכול להיות. אבל אי אפשר להישאר. זה לא יכול להיות שאת לא קשורה. זה לא יכול להיות. לא, נתחיל בעצמנו. בסדר? בסוף אנחנו אחראים גם על העולם, אבל נתחיל בקטנה. לפעמים יש לנו תחושה כזאת, זה לא... אם אני לא יודעת, לא מכירה, לא מס... זה לא קשור אליי, לא. אנחנו ביחד. כן, מאור. עם בנות ציון? או שאתם כבר לא...
כן, 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 אבל זה כבר קדם, כאילו, אז יש חזה אנשים על החזה.
כן, כן, כן. כן, כן.
ואז כאילו דיבר על משהו קיצורי שאני לא רשות ממנו
את זה, אז לא שאלתי אותו כאילו. בסוף
איך אני אמורה לדעת שאני מסתכלת על משהו ולהגיד, כאילו, מה אני אמורה לעשות את זה?
קודם כל, את צודקת.
כאילו, בסוף אני אהיה כרופא, זה מה שאני אעשה
עם זה. נכון, נכון, אבל...
וגם אני אמורה להביא אנשים אלא לצד שחברה שאני מתה, לא בטוח שזה עכשיו יגרום לי כאילו לחשוב.
אז זה מה שהרב מבקש, הרב מבקש, תראי, סבתא של חברה נפטרה. את לא תמיד יודעת בצורה, אנחנו לא נביאים, בסדר? אנחנו לא תמיד יודעים בצורה מדויקת שזה שקרה לה ככה זה אומר שאני צריכה לעשות ככה. בסדר? לא הגענו לשם. עוד אין לנו נביאים. אבל להגיד, יש לידי כאב, זה לא קשור אליי, זה לא נכון. בסדר? אז תקבלי על עצמך משהו שאת לא אומרת, אני יודעת בצורה מדויקת שזה בגלל זה. בסדר?
אבל
לא, לא כל כך בעולם, ככל שזה יותר קרוב אלייך, ושוב, קרוב אלייך זה לא רק המשפחה שלך. בסדר? קורה משהו בשדנות מחולה, את לא יכולה להגיד לעצמך, בגלל שאני גרה בקצה של היישוב שם, והוא גר בקצה של היישוב שם, אז מה זה קשור?
לא, זה
בגלל
הרגשה.
מה הכוונה?
שכאילו, יכול להיות שבגלל שאני גרה בקצה של היישוב שם,
אז מה זה קשור?
זה בגלל
בסדר, זה, נכון, אבל גם זה משהו שלך, מסכימה איתך. אבל ככל שאנחנו מרגישים יותר קרוב, לפעמים יש לנו חשק כאילו לדחות את זה. בוא, זה לא קשור אליי. אלוקים אומרת מפספסת. קודם כל, זה לא כיף לפגוש כאב, ויש בעולם הזה כאב. כאב זה כואב, זה כואב. ודרך אגב, כשכואב, את צריך לכאוב. מנה לא לחפש איזה סל ולזרוק לשם את... זה לא, הפוך, קודם כל תיחווי, תרגישי שכואב, ומתוך שתרגישי שכואב, אז את לא תתני לזה לחלוף, להגיד, כאב לי, טוב, זהו, עבר. לא, אם כואב לי, יש פה משהו שצריך להתברר. שוב, לא תמיד אנחנו יודעים בצורה מדויקת, נכון? דיברנו, נכון, ששאלנו על הקורונה ביום ראשון, נכון? אז כל אחד חווה את זה בסוף בצורה אחרת, אבל ברור שיש פה איזו אמירה אלוקית, ברור. ברור שזה. אפילו עכשיו, כשזה נראה שהכל סבבה, ועצם זה שלא יודעים מה ההשלכות של זה, אז אפשר לקחת את זה סתם לאיזה פחד. לא, לא לאיזה פחד, לא. יש דברים שאנחנו בעולם הזה קטנים, 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 ולא מבינים ולא יודעים, למרות שאנחנו כמעט שולטים על המציאות. לזכור את זה, להתכופף מהנבא. בסדר, אז שוב, אני בוטחת בתחושות שלך. אם את אומרת, אני יותר מרגישה ביחס לפיגוע, חיבור. כן, כן, בסדר, נכון, בסדר, נכון, נכון. אז אלוקים אומר לך, אם זה כואב לך, אל תתני לזה לחלוף, אל תגידי, רק שזה לא יחב. אני לא רוצה שיחב, בסדר, בסוף זה, אנחנו, נכון, הולכים ומתרחקים, אבל כשזה כואב, לא למחוק את זה, להשתמש בזה. בסדר, אז ככה הרב אומר גם על עונשים. אז בואו נראה. וכאשר כל התורה כולה היא דרך השם לישראל, שבאוחזם בה משפעתי עליהם שפע אצילות נפש, זה התורה, ברכה, רוח נדיבה, ומרככת את קושי הלב הטבעי וגסות הבהמית שבאדם, זה מה שהתורה מבקשת להפוך אותנו לעדינים, לאצילים, לאמיתיים, לרקים, לגומלי חסדים, שהנשמה שלנו תאיר בחיים שלנו, זה המטרה של התורה. שלא נהיה סתם גוף, כן? הבנתי שאתמול למדתם על העירוני ובת מלך. נכון? אז שלא נהיה רק גוף. היה אתמול שיעור לאברכיות, אז חנני אמר. יש פה, היו אתמול בשיעור במדרשה מתפחות. מי שהייתה פה, אני רוצה להעביר מה ש... אז שום לא גילתה לו. שום אמרה, כן, כן, זה גם הכל בסדר. היא היחידה שהייתה. אז בסדר. אז שמעתי אתמול את השיעור הזה. אז אנחנו לא רק גוף. אנחנו לא רק גוף. אנחנו גם נשמה. זה שקיבלנו נשמה, זה אומר שהחיים שלנו צריכים להיות הרבה, הרבה, הרבה יותר עדינים, הרבה יותר אצילים, הרבה יותר עקים, הרבה יותר מקשיבים, ענבים. זה המטרה. אומר הרב, הנה בסורם מדרך הטובה, והזניחם את הצד קדוש ישראל, אז מוכרחים היגונות בחיים לבוא. לבצר זדון הלב. לבצר זדון הלב, אולי זה כמו בצירה. ולרקח את קושיו וזוהמת בהמיותו, למען יוכל האדם להתנער אל מעלתו האנושית, לקדש קדוש ישראל ולחוש את מעלת העוד והאצילות, שבחיי קדושה ערוכים בהדרת קודש עצני הלכת וצדק מישרים. אז זה שיש לאישה שלוש מצוות, שלושת המצוות האלה שדיברנו עליהן, זה בונה בתוכי את הנשיות הישראלית האמיתית. אם אני יודעת, זה שלושת המצוות שלי. נכון, אמרנו, אם אמא נסעה ללדת, ברור שאבא גם ידליק נרות בבית, סבבה, בסדר? יש פעמים שאבא מדליק נרות, זה לא שלו אבל. הוא השליח שלך. הדלקת נרות שבת זה שלך. נכון, דיברנו, הלכות טהרת המשפחה זה שלך, התורה סומכת עלייך בעיניים עצומות. הפרשת חלה זה שלך. דרך שלושת המצוות האלה את מופיעה את האישה בעם ישראל. את לא סתם אחת. יש לך מהות, יש לך תפקיד. אני מחפשת רגע איפה בצד שמאל, הרב ממשיך לדבר על זה ואחר כך נחזור בחזרה. תסתכלו בצד שמאל, אני אגיד לכם באיזה שורה, 2, 4, 6, 8, 10, 11 אולי. שורה שמתחילה בסוף במילה אבל. רואות? אבל בחסר הריתוק הקדוש הזה, והחיים במהלכם עושים את נטיותיהם, והכוחות הבהמיים שאינם מתבשמים בבושם משחת קודש, יורדים הלוך וירוד, אז רק משבר של אפיסת כל תקווה והבאת מפח נפש מכל התמכרות שאין עם הקים פחיתותה הנמוכה, יביא את המרפא הכללי לשארית הפלטה למשפחה ולאומה. מה הרב אומר? למה נשים מתות בשעת לידתן אם חלילה הן לא שומרות את שלושת המצוות האלה? רגע שנייה. אז חייב להיות משבר. חייב להיות משבר. למה חייב להיות משבר? כי עצם זה שאישה לא חיה את מי שהיא באמת, זה המשבר, זה השבר, זה הריסוק, זה הכאב. הכאב האמיתי זה לא הכאב שנרגיש אחר כך. הכאב האמיתי זה שאיך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות שאישה לא שומרת הלכות טהרת המשפחה? איך זה יכול להיות שאישה לא מפרישה חלה? איך זה יכול להיות שאישה לא מדליקה נרות שבת? זה עצמו השבר, זה שחלילה יש נשים כאלה בעם ישראל. אנחנו בשבר, אנחנו לא חיים את מי שאנחנו. ממילא נשים מתות בשעת לידתן. נשים מתות בשעת לידתן זה אומר שהן לא חיות את החיים, הן לא חיות. גם אם הן חיות, הן לא בחיים, כי את מה שהן צריכות לממש, הן לא מממשות. אז זה לא חיים, אתה מדמיין שזה חיים. יש אנשים שכל חייהם, לא משנה, יכול להיות שהם מצליחים, ומפורסמים, ועשירים, ומשנים כביכול עולמות, והם מתים. אז זה שנשים מתות בשעת לידתן, זה לא כאילו ריבונו של עולם אמר, רגע, מה אני יכול לעשות? לא, כאילו עצם המציאות זה מוות. עצם המציאות זה לא חיים. אז נשים מתות בשעת לידתן. כאילו הן לא מממשות את מי שהן, הן לא אישה. וזהו נשים. מה? לא, יכול להיות שזה מוות אמיתי. קודם כל אמרתי לכם, זה לא קשור לדורות שלנו. בסדר, בדורות שלנו צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה לא צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. זה היה בספר שופטים. זה היה בתקופת התנך. אבל זה כן חשוב לשמוע את זה. שאישה שלא חיה ככה, כי היא יכול מתה. עכשיו אני אגיד דבר אחר, בסדר? יש על כל דבר תשובה, וכל דבר אפשר לתקן, ויש בדורות שלנו נשים לא עושות את זה, כי בכלל הן לא יודעות מה זה, בסדר? אם הן יודעות על זה משהו, אז כל המחשבות שלהן שטחיות ורדודות ופרימיטיביות, בסדר? אז אנחנו לא מדברות על מישהי, חס ושלום, על מישהי ספציפית, בסדר? אנחנו מדברות על תופעה שאישה לא חיה את מי שהיא. היא לא חיה את מי שהיא, אז מה החיים שלה? כאילו, למה, לאן היא הולכת? מה יצא ממנה? איזה פרי יצא ממנה? איזה חיים היא תוציא אל הפועל? בסדר?
אבל כשהיא מתה, אחרי
זה. נכון. אז אני אומרת שוב, כשהיא מתה, אז זה... כאילו, לא יכול להיות אחרת. כי גם כשהיא חיה, היא הייתה מתה. מבינה? ושוב, זה לא היום. זה לא היום. היום זה, אנחנו לא... נכון, 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 נכון. פעם זה היה מאוד מאוד, זה היה קורה הרבה. לא ידעו שצריך לשמור על היגיינה וכל מיני דברים כאלה, לא משנה. לא נתאר לכם את התיאורים. אבל הרב מסביר, זה מסביר בכלל על כאבים שיש במציאות. זה כואב כי זה כואב, לא העונש כואב. העונש כואב אחר כך, זה כואב כשזה קורה, זה כואב כשיש אבון במציאות, זה עצמו כואב. העונש רק מוציא את זה אל הפועל, שנבין כמה זה כואב, אבל באמת זה כואב גם בלי העונש. ושוב אני אומרת, על הכל יש אפשרות לשוב. הכל אפשר לתקן. אין דבר במציאות שאי אפשר לתקן. מי שנולד להורים בעלי תשובה, שבכלל הם לא ידעו שיש דבר כזה תארת המשפחה, אז הוא לא יכול להיות תאור, בטח שהוא יכול. הוא עושה עבודה, גם הם עושים עבודה של תיקון, וגם הוא עושה עבודה של תיקון, וזה מתעכן. בסדר? לא, פה העונש הוא מוות, יש הרבה סוגים של עונשים. יש לו חייב להיות
מוות.
נכון, היום זה מה שאמרתי, היום בכלל זה לא ככה. מאז שחרב בית ראשון, גמרנו. רק שהייתה תקופת התנך והיו לנו נביאים. מכירות את ספר שופטים? ספר שופטים, כל שופט שמגיע הוא מדויק, גם באישיות שלו, גם בישועה שלו, לאבון שבו אנחנו נופלים. כלומר, זה לא סתם פעם בא שמגר בננת, פעם בא דבורה, פעם בא שמשון. לא, זה ממש לא ככה. כאילו, זה מאוד מאוד מדויק. הנפילות שלנו, הזעקות שלנו, באותה תקופה, האויב שבא בדרך שהוא בא, וכמה שנים שהוא לוחץ עלינו, הכל מדויק, ואחר כך גם המושיע מדויק. בסדר? זה הכל מאוד מדויק. ככה זה בתנך. אבל היום זה ממש לא ככה. השופטים היו במדרגה רוחנית מאוד מאוד
גבוהה.
הם הרבה פעמים גם היו... נכון. נכון, אבל הם היו מאוד צדיקים, מאוד מאוד... כתוב על עתניאל, בן כנז, שהוא השופט הראשון. מחילה שנייה. משהו שהוא קם להושיע את ישראל, אני תכף... נכון. אבל גם אלה ש... נכון, גם אלה שיש עליהם פסוק, יש עליהם הרבה דברים בחזל שאפשר ללמוד עליהם. מי הם היו ומה הם היו ולמה דווקא הם היו אלה שעשו נגד זה ונגד זה. הנה, כתוב על עתניאל בן כנז, ותהי עליו רוח השם. ותהי עליו רוח השם, הרמב״ם אומר שזה המדרגה הכי נמוכה של נבואה. אדם שרוצה למסור את הנפש על ישועתם של ישראל, והוא מוכן בשביל זה לעשות הכל. זה ותהי עליו רוח השם. זה המדרגה הכי נמוכה שם. הם היו אנשים... אני משערת שעתניאל היה כולו כלל ישראל. אבל ברור שכתוב שמי שנהרג על קידוש השם, לא משנה אם הוא אמר לשם ייחוד, הוא לא אמר לשם ייחוד, לא חשוב. אדם שנהרג למען האומה הישראלית, הגוף שלו לא נרקב, הוא נשאר שלם. כאילו הוא לא, זה לא פוגע בו המוות. זה מסופר על אליהו חכים ואליהו בית צורי, שהם נתלו במצרים, וכשאחרי 40 שנה, כשעשו הסכם שלום עם מצרים, אז ביקשו להביא את הארונות שלהם, פתחו את הארונות שלהם, והם היו כמו הרוגי ביתר. מה שלמדנו על הרוגי ביתר. זה כתוב על כל מי שנהרג על קידוש השם. לא רק מי שמבין ואומר, שמע ישראל, לא, ממש לא. כל מי שהיה מוכן, למות. אז אני לא יודעת מה קרה, אולי הגוף שלה, אני לא יודעת להגיד מעשית מה קרה, אבל אליהו חכים ואליהו בן צורי, זה בדורות שלנו, זה היו בהלם. איך זה יכול להיות שהם נשארו? 40 שנה. אז הוא... זה כתוב בספרים, שהגוף שלהם לא מתקלה. ככה, כמו שהיה מרוגי ביתר, שעברו, עובר הזמן, והם נשארים כמו שהם. זה זכות מיוחדת למסור את הנפש של עם ישראל. בואו נראה רגע, על כן, הרב אומר שזה שהם פוגשים את המציאות של נשים בתות בשעת לידתן, זה מרפא אותנו, אנחנו לא אומרים, זה קרה למישהי, זה לא קשור אלינו, שוב לא עכשיו, בסדר? לא, זה שיש מציאות כזאת, זה אמור לרפא את האומה, לזעזע את האומה, להגיד לה, רגע, משהו פה לא בסדר. על כן, אלה הן הסיבות שההכרח של השמירה של שכלול הרוחניות ועטרת החיים מחייב את הזעף המביא לכונן דעה יותר רוממה, ונשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנידה בחלה ובהדלקת הנר, שרק בעוז מר המוות וחשכת אופל השבטת שמחה וגיל תוכר תרמית של הערך השפל של החיים. לפעמים עד שלא פוגשים את המוות, לא מבינים כמה זה נורא. לא מבינים כמה התופעה הזאת אסור שהיא תהיה. ושוב, המפגש עם המוות אמור להחזיר אותנו לעצמנו. המפגש עם הכאב אמור להחזיר אותנו לבסיס, למי שאנחנו באמת. איך שאנחנו צריכים להיות באמת. ועד עומק הנפש יחדור ההכרח להתרומם עוד להכרה יותר עדינה, באופן שיהיה תוכן החיים עמה כל כך נשגה וקדוש, עד כדי להתעודד גם כן מכל מסע של מרירות ומעוף צוקה. עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו, גם ברכות יעתה מורה, ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוהים בציון. אז ככל שהכאב יותר גדול, הוא יותר חודר. ככל שהכאב יותר גדול, הוא יותר אמור לחולל בתוכנו מהפכה. ככל שהכאב יותר גדול, הוא פחות חיצוני לי. ואז כשכואב לי, אז אני מבינה שאי אפשר להמשיך ככה, זה לא יהיה. אין מצב. ואז מתקנים, ואז מוכנים לעמוד מול הדברים ולהגיד, רגע, משהו פה לא בסדר. זה לא יכול להמשיך ככה. והדברים מתבררים. כן. על מה? בתורה? לא מכירה. כן, זה נשמות כאלה שהיו צריכות לגעת לשנייה בעולם ולשוב לכיסא הכבוד. כמו מלאכים, כן? זה קורה הרבה פעמים. זה כואב מאוד, זה מסובך מאוד. נשמות שיש להם כאילו... הן צריכות להשלים משהו במציאות, אנחנו לא יודעים מה, כל נשמה, אמרנו את זה, שכל נשמה לפני שהיא יורדת לעולם, מספרים לה את כל מה שיהיה, איזה גוף יהיה לה, מה יקרה לה, איפה היא תגור, אם היא תתחתן, כמה ילדים היא לא, ואומרים לה, את מוכנה לרדת לסיפור הזה, את מוכנה, ומה היא אומרת? כן, אם היא לא מוכנה, היא נשארת בעולמות העליונים. ויש נשמות שהן צריכות להשלים, הן עשו משהו בעולם הזה, הן צריכות השלמה. לפעמים ההשלמה זה רק להיות בתוך רחם. נשמות מיוחדות כאלה, סודיות כאלה, כן. בטח זה קורה, זה, זה כואב, זה מסובך. אבל זה סודות, יש הרבה סודות בינינו. אחת הבנות שהייתה פה, אולי אפילו שתיים שבדקו, אני לא זוכרת מי, סליחה מרוב שאני שומעת דברים, אבל סיפרה שהיא בעלה, שזה ממש שנתיים בעלה. מה? שמישהי שהיא הייתה, שהיא שנתיים שם, ואמרתי לה, כאילו, מאיפה יש לך כוח? זה מציאות כל כך קשה, היא אמרה, זה ברור לי שזה נשמות מיוחדות, גם לי זה ברור. לנשמות שהתלבושת שלהם בעולם הזה הם כאילו, כן, כאילו תלבושת כזאת, מי הם בכלל? חלילה, כן. הם לא מבינים, הם לא יודעים, מי עוד? לא, אבל זה בטוח נשמות סודיות, בסדר? אנחנו מאוד מאוד בודקות את העולם לפי החושים, נכון? מה שאת רואה, מה שאת שומעת, מה שאת ממששת, מה שאת תואמת, מה שאת מריחה. לא, יש דברים יותר סודיים בעולם הזה. לא כל בדיוק. זה ברור שזה נשמות מיוחדות, זה ברור שזה נשמות סודיות. זה לא, בסדר, אז הם לא חיים כמונו. אבל זה לא, קצר, זה רק מבט שטחי לחשוב שבגלל שנראה לנו שהם כאלה וכאלה, אז הם באמת כאלה. צריך עומק, צריך עומק של מבט, מה? נכון. לא, וברור לי שזה מוסיף דברים לעולם שאנחנו בקטנותנו לא יכולים להבין. זה לא אנחנו המבינים והם, לא. לדעת להסתכל גם על הדברים הסודיים האלה. טוב, אז זה לגבי המשפט. עכשיו יש את הפסקה האמצעית בצד ימין, והנה יסוד קדושת החיים הביתיים. את זה אתם תלמדו רגע בחברותות, בסדר? כי זה איזשהו סיכום על מה שאמרנו על שלושת המצוות, בסדר? זה בצד ימין, הפסקה השנייה, והנה יסוד קדושת החיים הביתיים, בסדר? תעשו שלישייה, לצערי הרב. בסדר? אז עכשיו תלמדו את זה בחברותה, ונעשה סיכום, ואז נעבור לקוף צדיק. בננות מתחילות, מי רוצה לומר מה... מה ראיתם ב... כן. מתחילות, שרה.
אמרנו ש... אני יודעת כי הבנו נכון. אני חושבת ש... כשאם אנחנו כאילו מפעמים, אני חושבת ששלוש מצוות זה כאילו המסגרת של הבית, ואם אנחנו עושה את המצוות, יהיה תוכן טוב לבית, יהיה לו... יש שם שפע,
שם... מעולה, מעולה. הבנתם יפה. כן, לזר והחינון. לא, הכל בסדר. ענת דבורה ומאור וטליה. יופי, יופי, מצוין. בתמי ואתרת. יופי. עוד מישהי? נזר? לא חייב. נו. מי זאת בדודה שלך? איך קוראים לה? איך קוראים לבדודה שלך?
זיורה.
או, איזה שמות אלי. ושם משפחתה?
הכל.
נפל טוב.
היא לא בדודה
שלך. אה.
אז סתם שלי, אמרה ממש פיקי פיקי, כאילו שקוראים בית.
זכינו לכוון לדברי הרב טרוקמן. כן, אז אני חושבת שהפסקה הזאת, אני תמיד מבקשת לראות אותה בסוף, כי היא בעצם סיכום. שמעו את כל דברי עוד קדושתכם. אני מרגישה שהפסקה הזאת היא סיכום של כל מה שאמרנו. שוב, הבית, כשבונים בית, הוא יכול להיטלטל לכל מיני כיוונים. הוא יכול לקחת את הדברים מאוד מאוד לקטנות שלי, לצרכים שלי, למה שאני מצפה מהבית הזה, ולהיות עסוקים כמה אני לא מקבלת לפעמים את מה שאני צריכה, או כמה דברים אחרים יש בבית הזה, לא כמו שחשבתי. אפשר לקחת את הבית לאן שרוצים. בסוף זה בחירה שלנו. הרב אומר, כשאנחנו מבינים מה התפקיד שלנו באמת, כשאנחנו רוצים שהבית הזה יאיר באור השם, אז באמת הוא מגיע לאן שהוא צריך להגיע. אז אמרנו, קודם כל מתחילים בסור מרע, נכון? תארת המשפחה זה סור מרע קודם כל. קודם כל אנחנו לא רוצים להיות שייכים לתומעות ולחיים גסים ושפלים ובהמיים. זה דבר ראשון. אז אנחנו מקפידים, מקפידים, מקפידים שהתארה תהיה הבסיס של הבית. ועל גבי זה אמרנו, החיבור לחיים של תורה, דרך הפרשת חלה, דרך המפגש עם הכהן. ובסוף שהתורה הזאת היא לא תורה כזאת כפויה, הכרחית, לוחצת, מקוותת, אלא היא תורה של חיים, היא זורמת, היא שמחה. ושלושת הנקודות האלה, זה המתנה שאת קיבלת מריבונו של עולם, שאת תופיעי אותם בבית. זה מתנה מריבונו של עולם. שאת יכולה שבבית הזה תהיה תארה, ושבבית הזה תהיה תורה, ושהתורה הזאת תהיה שמחה וזורמת וטבעית וחיה. זה שלך. זה אחריות מאוד מאוד גדולה, כי בסוף שלושת המצוות הן מגלות לך מיד. זה לא שרק שאת שומרת תארת המשפחה ומפרישה חלה ומדליקה נר, אז את אישה. לא, את צריכה להיות תמיד אישה. את צריכה תמיד להיות מחוברת לתורה הזאת, ואת צריכה תמיד להופיע את התורה הזאת, את צריכה תמיד שזה יהיה בנעימות ובשמחה, ועוד נראה מקורות על זה, בסדר? לא רק ברב. אבל לדעת ששלושת המצוות אומרות לך מיד, מי את? את מביאה לבית צניעות ותארה, את מביאה לבית חיבור לתורה, ואת מביאה לבית חיבור לתורה דרך חיים שהם שמחים, שהם זורמים. זה שלך, זה מתנה. אז זה הסיכום, ומתוך זה אני רוצה שנראה את פסקה קוף צדיק זין, שזה המשך של הגמרא הזאת, קצת אחר כך, שהגמרא אומרת, תנו רבנן על שלוש עבירות נשים מתות יולדות, אז הם אומרים שזה לא יולדות, אלא נשים מתות ילדות. שוב, זה לא פשט, זה לא פשט, זה לא פשט, בסדר? נראה מה הרב אומר על זה. ופה שוב, אני אוהבת את הפסקה הזאת, כי היא מרכזת מה זה אישה. אז הרב אומר כך, האישה היא כלולה מתכונת אם ועזר. בסדר? אישה יש בה שני דברים. יש בה את התפקיד, כן? דיברנו על זה שדווקא האישה קיבלה את הרחם. יש בה תפקיד של אימא, ויש בה תפקיד של עזר כנגדו. בסדר? והרב עכשיו יסביר מה זה אם ומה זה עזר. מצד האם שבה, יש בה הנטיות הטבעיות, המכשירות אותה לגדל בנים, ולהיות גורמת להכשרם המתוקן החומרי והרוחני. אומר הרב, זה שאת זכית שיש לך בקרבך רחם, זה לא טכני, זה לא קופסה, זה לא אינקובטור, לא. אפשר היה ליצור אינקובטור לתינוקות שהתפתחו שם, לא. אלוקים אומר לך, זה מי שאת, את חלל, שהוא קטן והוא הולך ומתרחב ומתרחב ומתרחב, ונותן כל מה שהוא יכול למי שנמצא בתוכו. אתם יודעות שכשהתינוק ברחם, הוא כמו בגן עדן, הוא לא צריך לדאוג לאוכל, אין לו הפרשות, הוא נמצא בתוך טמפרטורה מדויקת, המים שעוטפים אותו יוצרים לו נעימות, אמא שלו מסתובבת אז היא כמו הריסה, נכון? למה התינוקות אוהבים שמנדים אותם בהריסה? זה מזכיר להם את הרחם, כל הזמן כשאמא בתנועה הם מרגישים תנועה נעימה כזאת. ומלאך מלמד אותו את כל התורה, ונר דולק, יש איזה אור ברחם. אז את, זה את, זה שלך. זה משהו שאת יכולה ליצור לכל אחד מהילדים שלך, לא רק שהם ברחם, גם אחר כך, זה אישה. הרב אומר, יש לה נטיות טבעיות שמכשירות אותה לגדל בנים. את, כשאת אימא, זה מי שאת. את קודם כל מקום, מקום, מקום. כמה מקום, איך זה יכול להיות שבהתחלה היה לילד אחד ועכשיו יש לה חמישה ילדים, ועדיין הלב שלה מסוגל לאהוב חמישה ילדים? כאילו זה הרחם. הרחם זה שריר קטן קטן קטן, שהוא הולך ומתרחב. זה לא יאומן איך הקרום של הרחם לא נקרא, חס ושלום, חס וחלילה, כן, מרוב שהוא מתרחב ומתרחב ומתרחב ומתרחב, וכל פעם מחדש. זה פלאות, זה פלאות, אבל זה התכונות שלך, זה בתוכך. זה לא הרחם, כן, רחם זה מלשון הרחמים. רחם זה גם, התרגום של רחם זה גם אהבה. כתוב, בפסוק שכתוב, ויאהב יעקב את עשיו, ורבקה אוהבת את ויאהב יצחק את עשיו, ורבקה אוהבת את יעקב, אז התרגום מתרגם את המילה אוהב רחמי. רחם זה אהבה, זה רחם. אישה תשעה חודשים, בהתחלה היא מקיאה, ויש לה בחילות, ועם ההורמונים היא לא מכירה את עצמה בכלל, והיא פתאום בוכה ופתאום צוחקת, וכואב לה אגב, ואחר כך כבד לה מאוד, ואחר כך שיש עוד ילדים, היא צריכה להמשיך לחיות את החיים כרגיל, כאילו הכל סבבה. זה אישה. זה אישה, זה אימא. היא יש בה כוחות להכיל את כל הילדים, ובאמת לתת להם כל מה שהיא יכולה. זה זכית, וזה שאת אישה, אומר הרב, אישה זה אם, זה אם. זה תכונות מדויקות שריבונו של עולם נתן לך כדי שלא כל ילד שמגיע, אז את חותכת את הלב שלך, וכל פעם הוא נהיה יותר קטן, בדיוק הפוך, כל פעם הוא נהיה יותר גדול. כל פעם את אוהבת עוד ילד ועוד ילד, זה שלך. נכון? לכן גם אני חושבת שרבי יוסי קרא לאשתו ביתי. אישה זה בית, היא נותנת מקום בבית, למי? לכולם, כולם, כולם. אין מישהו שאין לו מקום. שוב, לא משנה איך הוא מתנהל, לא משנה מה הוא עשה, לא משנה כלום. בהביתה תחבקי אותו. תזכרו לי ששכחתי להגיד משהו חשוב על חבקוק, אבל אני רוצה שכולם ישמעו את זה. משהו קטן, משפט אחד. אז זה האם, בסדר? אני לא מקריאה את מה שהוא כותב על זה שהם מתות, כי זה לא חשוב. דילגתי שתי שורות, ואז הרב אומר, מצד התכונה של העזר, בסדר? מצאתם? יש לה הכישרון להשיג יפה ברגש את אשר ישיג האיש בשכל מענייני ההנהגה הביתית, וסדריו הטובים לאושר ולקדושה, עד שראויה היא על פי זה להיות גברת הבית, ולנהל סדר הממשלה הביתית על פי רוחה וחותמה, שיתבסס ביותר כשיעברו ימי ילדותה ובינת ימי העמידה תועיל לבשל את ציוריה. אז יקבל הבית על פי השפעתה את התכונה הראויה והמסוימת על פי רוחה של גברת הבית. רוצה להיות גברת הבית? הרב אומר, מה זה עזר? עזר, דיברנו על זה, נגיד את זה שוב. האיש מביא לבית את המבט השכלי. זה חשוב, זה בסיסי, זה שורשי, זה יסודי. אי אפשר שהבית יהיה בלי שכל, אבל אי אפשר בלי האישה, אי אפשר. אומר הרב, העזר זה הרגש הנשי. אנחנו לא רובוטים, אנחנו לא רק שכל, ריבונו של עולם, ברא לכל אדם גם לב. והבית הזה זקוק ללב הנשי, הוא זקוק לזה. החיים לא יופיעו בשלמותם אם הבית הזה יהיה רק שכל. זה לא, זה לא יהיה. חייבים את הרכות הזאת ואת הגבישות ואת היכולת התכופפות והיכולת שינוי. זה כוח של אישה. כשאמא לא נמצאת יומיים וחצי בבית בגלל שהיא אחרי לידה, הוא מניע בבית. הצילו, באמת, באמת. היא חסרה, מרגישים שהיא חסרה. סליחה שאני נותנת דוגמה, אבל הרבה פעמים כשאיש מתאלמן, מאוד 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 מהר הוא מתחתן. ונשים יכולות שנים, שנים, שנים להיות אלמנות, והן עדיין קשורות מאוד 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 לאיש שהן היו נשואות אליו, והן בכלל לא מסוגלות לחשוב שהן התחתנו עם מישהו אחר. אז יש לזה הרבה סיבות, אבל אישה היא בית, וכשאיש נשאר בלי בית, זהו, הוא גמור. הוא חכם, הוא רציני, הוא שכלי, הוא מבין, הוא בחוץ מזיז דברים, נכון, הוא מנכ״ל, והוא מנהל, והוא עושה מלא דבר. זה לא קשור. בבית, בלי אישה, הכל מתמסמס. אין, אין, אין ביטחון, אין... זה, זה, הוא, הוא... זה המון 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 פעמים קורה. שאיש שמתעלמן, הוא מתחתן, הוא מרגיש שהוא אבוד. אתם זוכרים שהם המין החזק, הם באמת המין החזק. והם באמת משנים עולמות, ואולי מזיזים גלקסיות, הם עושים הרבה דברים. יש משהו בבית שהלב הזה של האישה חסר, אז הבית חסר. אז הבית לא מצליח לתפקד. והרב כן מעריך פה במילים, הוא אומר, גברת הבית, הוא אומר, סדר הממשלה הביתית. הוא אומר, זה, 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 צריך את האישה. שוב, זה לא, זה לא מי יחבס ומי יגעץ ולמה הבית לא מסודר. זה לא הדברים האלה. זה דברים פנימיים. זה הכוח הרגשי, זה הלב של האישה. שאי אפשר בלעדה. אי אפשר. כן. הוא מדבר אחר כך, אני לא רוצה להיכנס לזה, בסדר? הוא מדבר על זה ש, שיש גיל מסוים, הוא מדבר פה על גיל העמידה, נכון? על, על בינת ימי, בינת ימי העמידה. הוא משליך את זה על בת 40 לבינה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בסדר? מה שאני רוצה, שניקח מהפסקה הזאת, מה זה אם ומה זה עזר, זה אתם? זה אתם. להבין כמה, כמה בית צריך את אמא, כן? לכן אני אומרת גם שאישה בסוף, 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 ברור, היא יכולה לעבוד במה שהיא רוצה. אבל היא צריכה תמיד, לא משנה מה היא תעבוד, זה משנה מה קורה בנפש שלה. האם היא יודעת בוודאות גמורה שהבית שלה זה הדבר הראשון בחיים. אין, לא משנה, שוב, היא תהיה, לא יודעת מה. אין לה באמת חוסר יכולת לעשות איזשהו תפקיד. היא יכולה להיות הכל, נכון? אפילו יכולה להיות שרה בממשלה, נכון? יש כמה שרות בממשלה. זה לא הסיפור. זה הסיפור איפה היא. האם ברור, ברור, ברור שהמרכז והלב של החיים זה הבית, וכמה היא משמעותית בבית, כמה הבית צריך אותה, כמה בלי הכוח שלה הבית מתרסק. זה אחריות גדולה, אבל זה זכות גדולה גם. בעזרת השם. שנזכה.